ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטר דף למד ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מ-15 שורות מראש העמוד. 15 שורות מראש למד ת' עמוד א'. כעת אנחנו ממשיכים בדיון בעניין מחאה שלא בפניו, אם זה נחשב מחאה או לא. אנחנו מסתמכים על כך שכל השומעים כבר מכירים הסוגיה מהדפים הקודמים. אז אנחנו מיד נמשיך בגמרא. אמר רבא, אמר רב נחמן, מחאה שלא בפניו, הוויה מחאה. אין צורך לבעלים הראשונים, אם הם רוצים למחות, להגיע למחזיק ממש. אפשר גם ממרחק להביע את מחאתם. איתיבי רבא לרב נחמן. מקודם רבא ציטט את רב נחמן, ועכשיו רבא מקשה עליו. הוא מקשה, מצטט ממשנתנו. אתה רב נחמן אומר שמחאה שלא בפניו הוויה מחאה, אבל מה עם מה שרואים במשנה? אמר רב יהודה, לא אמרו שלוש שנים? שיעור זמן של השגת חזקה כעבור שלוש שנים, כל המספר הזה, אלא למה זה? אלא כדי שבאספמיה ש... ניקח בחשבון מצב שהבעלים הראשונים של הנכס הם רחוקים מאוד, הם באספמיה, מקום מרוחק, ויחזיק שנה, וילכו ויודיעו שנה, ויבוא לשנה אחרת. אז לפי החשבון הזה ייקח תוך שלוש שנים לאפשר הבעלים הראשונים לגלות שיש מישהו מחזיק, ובסופו של דבר להגיע מאספמיה לארץ ישראל למחות, כנראה בפניו, ככה כתוב פה, ויבוא לשנה אחרת. וישר גדייתך מחאה שלא בפניו, הוויה מחאה, למה לי למתי? אנחנו מדגישים מילות המפתח. שורה לפני כן הדגשנו ויבוא. כאן שואלים למה לי למתי, אם מחאה שלא בפניו זה נחשב מחאה, למה שהוא יש צורך שהוא עצמו יבוא? להתיבטם שהוא ימשיך אותו בעלים ראשונים שימשיכו באספמיה הדוכתי על מקומו ולמחייתם ויגיע את מחאתו שם. אז זה קושיית רבא על רב נחמן. אז מה מטרת רבא? כנראה הוא להראות ש מחאה שלא בפניו אינו מחאה. אני חוזר על הנקודה הזאת כי בהמשך אנחנו ננסה להקשות ולברר שיטת רבא עצמו, אבל בינתיים זה נשמע שהוא מקשה על רב נחמן, כי הוא רבא סובר שמחאה שלא בפניו אינו מחאה. הגמרא עונה, תשובת רב נחמן, עצה טובה כמשמלן. באמת בעלים הראשונים יכולים להמשיך במקומם ולמחות מרחוק, הידיעה יגיע בסוף של דבר למחזיק והוא ייזהר בשטרו. למה רב יהודה אומר שיבוא? כי זה יצא טובה, דנתי שיבוא עצמו ונשקו ערה ופרי, שבנוסף לקחת את אדמתו בחזרה, הוא גם יגבה אכילת הפירות. אם הוא יישאר רחוק, יהיה לו קשה יותר לגבות אכילת הפירות שלא כדין על מצד המחזיק. נעבור לרשב"ם בחלק התחתון של העמוד שלנו, ומשני עצה טובה כמשמלן, דנתי הוא עצמו, שהוא יבוא עצמו, אותו בעלים ראשונים, ונשקול קרקע פירות אף מיד המחזיק, שאם ימרה במקומו ולא ילך ויוציא עכשיו מידו הפירות שאכל המחזיק, יוציא ממנו בתורח אחר כך שיבוא הזמן שהוא יגבה, זה יהיה בקושי. זה קשה גזל הנאכל. יש גזל של פריטים שמתקיימים בזמן רב, אבל יש גם גזל של אוכל, גזל הנאכל. איך אתה מתכוון לגבות את זה? ומי הוא? לאו דווקא מה צריך להיות ביהודה לבוא, אלא אחי גמר. לא אמרו לצורך 3 שנים, אלא כדי שאם יהיה המערער באספמיה, או מי שהחזיק זה, יצא הכל ויודיעו בשנה השנייה, וימחה בתחילת 3, ויוכל הדבר לבוא לאוזניו שהוא מחזיק בסוף שנה שלישית. ואז יש שנה למערער, שאם יוצא הוא עצמו לבוא בסוף 3, ויקח כך פירותיו, מעכשיו בלא דין ודבורים. זה יהיה יותר קל. אם הוא יבוא עצמו לגבות את מה שמגיע לו. נחזור לגמרא. מדקה מוטיב לרבה לרב נחמן, יש לנו חיצים, ולפני כמה שורות ראינו איטיבי רבה לרב נחמן. אז מדקה מוטיב לרבה לרב נחמן, מזה שרבה עיקשה על רב נחמן מכלל דלא סביר עלי, לרב הכוונה, דמחה שלא בפניו אבי מחאה. איך זה יכול להיות? ואומר רבה, אבל רבה בדף למד חטא מוד בית אמר, מחאה שלא בבניו, הביא המחאה. רואים את הכוכבים בצל הגמרא, מאפשר לכל אחד לחזור ללמד חטא מוד בית, לקראת סוף העמוד, ושם רואים שרבה עצמו פוסק, שמחאה שלא בבניו, הביא המחאה. אז מה קורה פה שהוא מקשה על רב נחמן? הגמונה פשוט, בתר דשמעה מרב נחמן, אחרי שרבה שמע מרב נחמן, שמחה שלו מרב חבי מחאה, ראינו את ההסבר שלו בשיטת רבי יהודה גם כן, סברה, אז רבה סבר שמחה שלו מרב חבי מחאה. זאת אומרת, מה שראינו ליעל בדף למד ח' עמוד ב', בבחינת כרונולוגית, זה היה יותר מאוחר מ... הקושיה שרבה יקשה פה. אז קודם מה שרואים פה בדף למד תדר מול א', רבה יקשה על רב נחמן, אחר כך רב נחמן השיב ושמע את שיטת רב נחמן, ואז רבה יכול לפסוק במה שראינו למד חטא מול ב', שמחה שלו בפניו באמת הביא המחמה, כמו שאמר רב נחמן. הגמרא ממשיכה לפני שנתקדם, אבל נסתכל בשוליים בצד, יש לנו נושא, וכתוב שם, כתבנו, מחלוקת אמוראים בפני כמה? אומרים את המחאה בפני 2 או 3. אז אנחנו נראה עוד מעט מחלוקת בנושא, ואחר כך יופיע צורת בית, וזה מסמל כאן שלבים להסביר במה חולקים. הגמרא, אשכחינו רבי יוסי וחנינה לתלמידיו דרבי יוחנן. זאת אומרת, רבי יוסי פגש את התלמידים של רבי יוחנן, אמר לו, שאל אותם, מי אמר לכו רבי יוחנן מחאה בכמה? האם רבכם רבי יוחנן הסביר או אמר בפני כמה המוחה צריך למחות? אז יש כאן מחלוקת בין תלמידיו של רבי יוחנן, מה רבי יוחנן עצמו אמר. אפשר בזמן קצר כבר אי בהירות על מה אמר רבם. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מחאה בפני 2, רבי יבור אמר רבי יוחנן מחאה בפני 3. מה יסוד המחלוקת? למה בדרבה ברב הונה כמבלגי? האם נאמר שהמחלוקת זה אם לקבל עמדת רבה ברב הונה או לא? אז מה רבה ברב הונה אמר? דיאמר רבה ברב הונה, כל מילתא דמתאמרה באפיטרטה. כל דבר, וצריכים כאן להוסיף את העיקר, כל דבר של גנאי שנאמר בנוכחות 3 אנשים. עכשיו, אותו גדיעה, אם אני אגיד את הדברים האלו בפני זה שנאמרו עליו, אני לא נחשב בעל לשון הרע או רוחי, לא תלך רכי במך, הפסוק אומר. עוד פעם, כל מילתא דמתאמר בפיתלתא, כל דבר שגנאי שנאמר בפני שלושה אנשים, הגמרא ממשיכה בעמוד ב', לט בא משום לישנא בישא. במילים אחרות, אם אני אגיד אותם הדברים שנאמרו בפני שלושה, ואני אגיד כך אמר פלוני עליך, ואותו פלוני אמר את מה שומע בפני שלושה אנשים, זה שאני מעביר את המידע הזה לאותו אחד, זה לא נחשב בעיה של לשון הרע. למה? כי בכל מקרה, מאחר שזה נאמר בפני שלושה, זה היה מגיע לו בכל מקרה, הידיעה היה מגיע לאותו נגיד הנשוא של של הדיבורים. אבל לפי רב רב הונה, זה רק בגלל שזה נאמר בפני שלושה, בפני שניים זה לא בטוח שזה היה מגיע אליו. עכשיו אנחנו צריכים לקשר את הדין של רב רב הונה למחלוקת בין רב חייא בר אבא ורבי אבאו. מה דאמר בפני שניים שמספיק להגיד את המחאה בפני רק שניים? לט ליה דרב רב הונה, הוא לא סביר כרב רב הונה. רב רב הונה אמר שרק אם זה נאמר בפני שלושה, זה מה שנקרא מילתא דאבידא לגלויה, זה יתגלה, ולכן אני שמספר לאותו בן אדם מה שנאמר עליו, אני לא בעל עבירה שבא לשון הרע, שאני מעביר לישנא בישא לדברים רעים לבן אדם. אז מי שאמר שמחאה יכולה להיות בפני אפילו שניים, במילים אחרות, גם אם זה נאמר בפני שניים, המחאה יגיע למחזיק. תהיינו, העניין הזה של מילתא דאבידא לגלויה, שדברים יתגלו, לא דווקא בפני שלושה, אפילו בפני שניים. אז זאת אומרת, אתה לא סובר כרבא ברב הונא שאמר את דינו רק כלפי דברים שנאמרו בפני שלושה. ומאן דאמר בפני שלושה, זה היה רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, שהמחאה צריכה להיות בפני שלושה, איתלי דרבא ברב הונא, האם כך נגיד, כך נסביר את המחלוקת בין רב חייא בר אבא ורבי אבאו, שזה סביב דינו של רבא ברב הונא? לא, הגמרא דוחה. זה מביא אותנו לשלב שני, דקולי אלמא אית להו דרבא ברב הונא, שאין גילוי מילתא בפחות משלושה אנשים. אז אנחנו צריכים להסביר איך זה יכול להיות שמחאה בפני שניים מועילה. ואחה בהא כמפליגי, מן דאמר בפני שניים כסבר, מחאה שלא בפניו לא הביא מחאה, ולכן מוכרח המוחה להגיע בפני המחזיק ממש. או אם כן, אז אתה צריך שניים שיהיו עדים שמחית בפניו כדין. אז השניים שעליו דובר, לפי זה שאמר מחאה בפני שניים, דהיינו רבי חייא בר אבא, זה דווקא בגלל נגיד החומרה של מחאה של בפניו לא אוהבים מחאה. אז מתוך החומרה הזאת אפשר בסופו של דבר להגיד את המחאה בפני שניים, זה נשמע כולה, אבל אותם שניים מתפקדים כמו כעדים שנעשתה המחאה. ומן דיאמר בפני שלושה, כסבר, מחאה שלו בפניו, הביא מחאה. לא צריכים להגיע אליו, אבל מה שכן, צריכים ליצור מצב של מילטה דוד אלגלויה. אז כדי לגלות, כדי ליצור את זה, צריכים להגיד את הדברים, דברי המחאה, בפני שלושה. אי בהתאמה, עוד אפשרות, כולי אלמה מחאה שלו בפניו, הביא מחאה. והכה בה כמפליגי. מן דאמר בפני שניים, סבר סעדותא בעינן. מי שאמר שהמחאה צריך להיות לפני שניים, השניים אלו הם, נגיד, זה מין תוספת כזאת שצריכים עדות על כך שהיה המחאה. נסתכל ביחד מיד ברשבם, ומתחת לגמרא יש לנו כוכבים בתוך הרשבם, אפשר למצוא אותו. והאחר בערכה מפליג מנדו בפני שניים, כסב עשר דודה בעינן, ודי לנו בשני עדים שיעידו שמיכה זה בתוך שלוש, כמובן בתוך שלוש שנים, ואם יבוא הדבר לאוזניו, יבוא דמי אחר שיוכל לבוא לאוזניו של מחזיק בשום עניין בעולם, הביא מחאה. הרשב"ם כאן מתמודד עם העניין של יצירת גילוי מילטה בפני דווקא שלושה. לפי השיטה הזאת לא צריכים להקפיד על דווקא בפני שלושה, מאחר שאם נאמר הדברים בפני שניים, האם ידיעת מחאה יכול להגיע לאוזניו של המחזיק? כן, דלא חייש, ממשיך הרשב"ם, דלא חייש אלא שלא יתרה בהם לחסות הדבר, כמו שראינו בדף הקודם. תקיוון דלישנה בישה לקה במחאה, שמה אלו מעצמם ילכו ויגידו למחזיק או יאמרו לאחרים שיאמרו לו. מאחר שלפי הגישה הזאת אין כאן לשון הרע, יש כאן סך הכל אזהרה, שאם אתה טוען שאתה קנית את השדה, אז תשמוע על השטר. אז זה מסביר את השיטה למה מחאה זה יכול להיאמר בפני שניים, כי בכך יש אפשרות שהמחאה יגיע לאוזניו של המחזיק, ומה שחשוב לדעה הזאת שיהיה עדות שהיה מחאה. ומן דאמר בפני שלושה, ממשיך הגמרא, כסבר גילוי מילטה בעינן. מה זאת אומרת? לא רק נגיד כמו השיטה הקודמת שבו מניעת השלילה, אלא צריכים לחזק את החיוב, את החיובי. גילוי מילטה בעינן, הרשב"ם אומר, שידע כל עולם וכיוון זה נודע לשלושה, כאילו נודע כבר למחזיק דמי, זה מסתם ידע במחר זו, אבל בשניים מסתם לא ידע. תראו את ההבדל, ואנחנו ניסינו להדגיש את משפטי המפתח ברשב"ם. מקודם היה העניין שלנו שיכול פוטנציאלי המחאה לבוא לאוזניו של המחזיק, למרות שאולי תגידו בקושי יגיע, לא משנה, זה בסדר. לפי הדעה השנייה, לא, צריכים להבטיח שזה יגיע לאוזניו, אז לא, זה רק בשלושה, כי בשניים מסתום הוא לא ידע. לפני שנתקדם בגמרא, יש לנו נושא בצד בשוליים, כתבנו באיזה תדירות באי למחות. הגמרא, גידל בר מניומי, זה שמו, הוולי מחיתה למחויי. היה לו צורך למחות, זאת אומרת הוא היה בעל נכס והיה איזו מחזיק, והוא טען שהוא מחזיק את הנכס שלי שלא כדין, אז היה עליו צורך למחות. השכחינו לרב הונו, לרב חייה ברב ולרב חילקיה ברטובי דאבו יטבי, ומחה כמה היו. הוא מצא את שלושת הרבנים האלו, והוא גידל מחה בפניהם. לשנה, כעבור שנה, אמרת למחויה, בא עוד פעם למחות, כעבור רק שנה. יש פה פס כפול, אז המבנה בשלהם מאיר שני לשונות, ההבדל ביניהם הוא במי אמר, אבל אין הבדל בפסק. אז עכשיו הגמרא, אמרו לי, לא צריכת, אתה לא צריך עוד פעם תוך כעבור שנה למחות עוד פעם, אחי אמריו, כיוון שמיכה שנה ראשונה, שוב אינו צריך למחות. ואיקה דאמרי, גרסה אחרת, אמר לי, חיה ברב. הוא היה אחד משלושת הרבנים שהזכרנו מקודם, מספר שניים למעלה. כיוון שמיכה שנה ראשונה, שוב אין צריך למחות. אני רק רוצה להדגיש שזה לא סוף הסיפור בעניין תדירות מחאה. בינתיים הם אומרים שאם מחית השנה הראשונה, אין צורך למחות עוד פעם. מה הכוונה אין צריך למחות עוד פעם? נמשיך בגמרא. אמר יש להדגיש משום בגמרא, וצריך למחות בסוף כל שלוש ושלוש. דיינו, אחר כל שלוש שנים, תוך כדי שלוש שנים, כן צריך לחדש את המחאה. אז מה שנאמר מיד לפני כן, שכיוון שמיכה שנה ראשונה, שוב אני צריך למחות, הכוונה לא צריך למחות כל שנה ושנה, אבל לא לתת מצב שיעברו שלוש שנים בלי מחאה. הרשב"ם עצמו אומר בשורות הרחבות לא צריכת למחות כל שנה ושנה, אבל פעם אחת מי צריך למחות בכל שלוש ושלוש, כדי לכמן שלא יהיו שלוש שנים רצופים בלא מחאה. זה מה ש זה כאילו זה להלכה. ומי הוא אינו את ה ראינו את הדעות שהבלטנו עם הפס הכפול, לא עירי בהכי מידי. הם לא עסקו בעניין של השלוש שנים, אלא למותי שלוש מחאות בתור שלוש שנים באו די בשנה ראשונה. עניין אותם רק להדגיש שלא צריכים כל שנה למחות. מספיק שנה ראשונה ושוב אין צריך למחות בכל השלוש שנים. אבל בתחילת שלוש השנים הבאות כן צריכים למחות. חזרה לגמרא, אמר תאי בא רבי יוחנן. רבי יוחנן שמע מה שנאמר בשם בר כפרה שצריכים למחות כל שלוש ושלוש. הוא תוהה, וכי גזלן יש לו חזקה? ברשבם, וכי גזלן יש לו חזקה? כלומר, המי צריך למחות בסוף כל שלוש? ולא, משמיכה מערער שנה ראשונה, והוציא קול על זה שהוא גזלן, היה לו להיזהר בשטרו כל הימים, עד שירד עם זה לדין, או עד שירד את שטרו אחר מחאה לבית דין. ומדלו נזהר בשטרו, יפסיד, תעיקה למימר גזלן הוא. והיינו דקפרך גזלן סלקת הידך. זה עוד מעט נראה את זה בגמרא. הקטעין שטר היה לי קודם המחאה ועבד, ומספק ההוא דענן מפסידים אותו את הקרקע לפי שלא נשאר בשטרו, אלא אימה כגזלן. עכשיו נחזור לגמרא לראות את המהלך הזה. רבי יוחנן תהה, מה זה שצריכים כל שלוש שנים למחות? מה, אחרי שהוא נחשד בגזלנות הוא יכול להשיג חזקה? אבל מה, הגמרא מקשה על דברי רבי יוחנן? גזלן סלקא דאיתך? למה אתה קורא לו גזלן? הרי הוא עצמו המחזיק טוען שהיה לא שטר, אלא כגזלן יש לו חזקה. זה תמיעת רבי יוחנן. מי שנחשד כגזלן האם הוא יכול להשיג חזקה? מספיק שהיה מחאה פעם אחת וזהו, שישמור על השטר. אמר רבה, הלכתה צריך למחות בסוף כל שלוש ושלוש, כמו שהסברנו לפני כן. תני בר כפרה, ערער, חזר וערער, חזר וערער. זה בסוף כל שלוש שנים הבעלים הראשונים מחו את מחאתם. אם מחמת טענה ראשונה ערער, אין לו חזקה. אם הבעלים הראשונים שמערים, הם פשוט חוזרים על מה שאמרו בהתחלה, אותו מחאה, הם חוזרים כל שלוש שנים, אז זה ימנע מהמחזיק להשיג חזקה, ויצטרך לשמור על שטרו. ואם לאו, ממשיך הגמרא, אם הטענה משתנה, בשנה הראשונה, בפריחה הראשונה הוא טען שהבן אדם נמצא שם בגזלנות, במחה השנייה הוא טען שהוא שם מכוח משכון, שהוא היווה כסף וקיבל את הקרקע ממני בתור משכון. אז הוא משנה את הסיפור. זה הכוונה פה. ואם לאו, זאת אומרת, טענה ראשונה לא חוזרת על עצמו, יש לא חזקה. אנחנו נלמד ביחד את הרשפם, והוא נמצא לקראת סוף העמוד. אם מחמת טענה ראשונה ערער, זה בכל מחאות טעין, הוא טען הבעלים ראשונים תקח עם הרי בגזלנותה, הוא חוזר על אותו סיפור כל שלוש שנים, הרי זו מחאה, וכך אין לו חזקה למחזיק. אבל אם במחה הראשונה הזכיר שבגזלנות ירד השדה זו, ובמחה השנייה הזכיר כי משגנת בידו, ואני מוסר לכם עידוד זו כדי שלא יחזיק בה ויאמר מחורה אי בידי, כיוון ששינה בטענתו, אינו מחאה ונתקיימה חזקה ביד המחזיק, והוא הדין למוכה שלוש מחאות בתוך שלוש שנים משני טענות המכחישות זו את זו. אין כאן מחאה כלל, לא ראשונה ולא אחרונה, ואוויר חזקה לסוף שלוש. תגיד ודמיכה מחאה אחרת בשנה שנייה שמכחשת מחאה של שנה ראשונה, מודה הוא תאהי מחאה שלא כדין היה, והודעת בעל דין כמי הידים דמי, ובטלה ובטלה לה להאי מחאה כמיתה, וכל שכן זו שנייה תוחזק כפרן וכמי שלא מחאה בתוך שלוש כלל דמי. נחזור לגמרא. אמר רב, אמר רב נחמן, לפני שנוכל להתקדם יותר, אבל צריכים להסביר את הסימונים. ובצד בשוליים יש לנו את הנושא מפנה, ורואים משולש סדרה של תהליכים משפטיים שהמשותף להם השאלות: אחד, בפני כמה עושים? שתיים, האם כותבים עליהם שטר? כמובן מתייחסים לתהליכים משפטיים שונים. הגמרא, אמר רב ומחנן, מחאה בפני שניים, זה שהוא מוחה כל שלוש שנים הוא צריך למחות בפני שניים. הגמרא ממשיכה בדף מ' עמוד א', ואין צריך לומר כתובו. אותם שניים ששמעו את המחאה יכולים להכין שטר על כך שפלוני מחה, וחותמים בתור עדים על כך, והם לא צריכים לקבל רשות המוחה להכין את השטר, כי מן הסתם נוח לו, ויש כלל שזכין לאדם שלא בפניו. אנחנו נמשיך עם המקרה הבא, מודעה בפני שניים ואין צריך לומר כתובו. עכשיו, מה זה מודעה? זה כבר סוגיה בפני עצמה. מדובר על אדם שנאנס או אימו עליו למכור נכס ולכתוב שטר מחירה, הכל נגד רצונו. אבל מה לעשות, הוא במצב של אונס. אז יש אפשרות שהוא ימסור מודעה בפני אנשים אחרים, ובכך הוא יכריז שתשמעו, אני עומד להכין שטר מחירה, אבל הכל זה נגד רצוני. וביום מן הימים הוא יכול, בגלל שהוא מסר את המודעה, יכול לבטל את העסקה. הרשב"ם בראש העמוד: וכן מודעה בפני שניים, מי שאנסו למכור וליתן את שלו בעל כוחו ולכתוב שטר מחירה ומתנה בפני עדים, צריך להודיע קודם לכן לשני עדים ולומר, דעו לכם שמחירה או מתנה של שדה זו שאני רוצה לעשות לפלוני, כוונה שאני רוצה, זאת אומרת שאני מתכוון לעשות עכשיו, שלא ברצון נפשי אעשה, כי אונסני ומכריחני בעל כוחי, ולא יהיה ממש באותו שטר שאעשה. והיום או למחר תבענה לי בדינה, אני אתבע אותו בדין ומרנה לשטר פומייכו, ועל סמך העידוד שלכם אני אחליש את השטר שאני עומד להכין, שמסרתי מודעה לפניכם קודם שנעשה השטר, ודווקא קודם כתיבת השטר, אבל אחרי כן אין המודעה שווה כלום. אם כן, אם יש אפשרות למסירת מודעה גם אחרי כתיבת שטר, כל השטרות שבעולם, כשיתחרט אחר שנעשו ונמסו וכשהוא יבוא לבוזלן, אז זה מובן. אז אמרנו בגמרא שאותו מודעה הוא, אחרי שזה נאמר בפני שניים, הם יהיו עדים על כך, הם יכולים גם להכין שטר שהיה מודעה, ולא צריך להתייעץ עם אותו בעל נכס, כי שוב פעם זה לטובתו, ויש את היסוד שזכין לאדם שלא בפניו. בניגוד לשתי הדוגמאות שראינו, דוגמה שלישית, הודעה בפני שניים וצריך לומר כתובו. מה זה הודעה? זה אדם שלווה, נגיד לווה כסף, והוא הודה למלווה שהוא עוד חייב לו את החוב. הוא הודה על כך. שניים שומעים את זה. כדי לכתוב שטר על כך, הם יצטרכו להשיג רשות הלווה, כי בסופו של דבר זה לטובתו שלא יהיו הדברים כתובים. ברגע שהם כתובים, אז זה מהווה הכבדה, החמרה על הלווה. אז אם יש מחשבה לכתוב את הודעתו בשטר ולחתום על כך, צריכים לקבל רשות ממנו. אנחנו שוב פעם נחזור לרשב"ם. הודעה בפני שניים, אדם שמודה לחברו בפני שניים שחייב לו מנה 100 שקל, צריך לומר כתובו, שיצווה מלווה לכתוב לו שטר למלווה לעידות. בכל שעה שיוצא לגבות חובו, יוציא שטרו על הלווה. אבל שלא ברשות לווה, אין כותבין. דחובו לו, כוונה זה רע לו, דחובו לו. וכיוון דעל הלווה לכתוב הוא לא ציווה, יקונמם עוד לא ניחלה לעשות חוב שחייב מלווה, שחייב מלווה בשטר. דעד השטר היה מלווה על פה. זה לא אמרנו כל כך בגמרא, שלא לא הדגשנו שאותו הלוואה המקורית הייתה בלי שטר, זה נקרא מלווה על פה. ואף אגב דהודה בפני עדים, נאמן הוא לומר כל שעה שיוצא פרעתי. ברגע שזה לא נכתב וכל הלוואה הייתה רק בעל פה, עם הזמן אותו לווה יהיה נאמן לומר פרעתי. קיים עלן, אמר וחביר בעדים, אין צריך לפורר בעדים, ועכשיו כשיש בידו שטר, אין הלווה נאמן לומר פרעתי, אלא אם כן יביא עדים שפרה בפניהם. אפילו הוציא המלווה על הלווה כתב ידו של הלווה שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורים ואינו נאמן לומר פרעתי, כל שכן בשטר שיש בו עדים. אז זה מה אמרנו מקודם שזה חוב לו, זה לא טוב, זה מחליש את הלווה ברגע שהחוב נכתב בשטר. ולכן אותם עדים ששמעו הודעת הלווה שהוא מודה אני חייב לך 100 שקל, הם צריכים לקבל רשותו כדי לכתוב את זה בכתב. דוגמה רביעית, קניין בפני שניים ואינו צריך לומר כתובו. קניין כוונה קניין סודר, זה שאני מושך ממך סודר שלך ותמורת הסודר אתה מקבל ממנו איזושהי חפץ, זה נקרא קניין סודר. לא צריכים שלושה אנשים, מספיק שניים שיכולים להעיד שהתבצע הקניין, וגם הם יכולים לרשום את זה בשטר שהיה קניין ולחתום על זה, ואין צריך לקבל ממנו רשות לכתוב. זה, למה זה? נראה אחר כך. וקיום שטרות בשלושה. יש מצבים שאדם מנסה לגבות חוב מחברו, והוא מוציא שטר שבו חתום עדים שקיים חוב, ואותו בעל השטר חושש שאולי העדים שחתמו בשטר הם ילכו למדינת הים או ימותו, כשהוא יבוא לגבות החוב שלו, אותו לווה איתן, אני שילמתי לך כבר, או זה מזויף. ובטענות כאלו זה יחייב את הבעל השטר לאשר את החתימות, לקיים את השטר. אז איך עושים את זה? אז הגמרא כאן אומרת שקיום שטרות, שזה יפתור את הבעיה שהזכרנו מקודם, שמיטת העדים שחתמו בו או שפשוט ילכו למרחקים, כעת הם נמצאים, אז כדאי לו לקיים את החתימות. הוא מגיע בפני שלושה והם בית דין, והעדים עצמם מעידים אילו חתימות ידינו, או גם יכול להיות אנשים מבחוץ יעידו על כך, ואז הדיינים כותבים בסוף השטר, הם למטה מחתימת עדים, הם כותבים נוסח שאנחנו היינו שלושה ובאו והעידו על החתימות, ואנחנו מאשרים שאלו הם חתימות אמיתיים, וזה נקרא הנפק, זה לשון שראים בכמה וכמה גמרות. הנפק זה גם נקרא השאלתא דדייני, אבל כל זה הוא נגיד זה מעשה בדין, לכן צריכים שלושה. אנחנו חוזרים לגמרא, יש בסוגריים של המדפיס סימן, וכנראה זה מסמן, זה שייך לרשימה למעלה של הדינים. אמר רבה, אי קשיא לי, אל קשיא לי. מאחר ששמענו את רשימת הדינים האלו, ואגב הרשימה מובאה על ידי רבה שציטט את רב נחמן, עכשיו רבה עצמו מדבר ואומר, אם יש לי איזושהי בעיה עם מה שלמדנו או דבר שצריך הבהרה, ככה, היי קניין איכי דמי. יש לנו חץ שמחזיר אותנו לשורה שלישית, שגם שם יש חץ שמוזכר שקניין בפני שניים ואינו צריך לומר כתובו. אני רוצה לברר הקניין הזה על מה מדובר. אי כמעשה בית דין דמי, אם הקניין הוא נחשב כמעשה בית דין, שיש יש, יש דמיון, יש דמיון בין קניין למעשה בית דין, והרשב"ם מסביר את מה יכול להיות הדמיון בין הדברים האלו. אם זה נחשב כמעשה מעשה בית דין, אז ליבה התרעת, אז היו צריכים שלושה. והיא לא כמעשה בית דין דמי, עמי אינו צריך לומר כתובו, אם זה לא כמעשה בית דין, אז למה אפשר לרשום את הקניין אפילו בלי רשותו, בלי רשות בעל הקניין? זה שאלת רבה. אנחנו נסתכל ברשב"ם, אמר רבה, איקה שלי, בכל הנחדים, אם דמר לי רב נחמן, ראינו רשימה של חמישה דינים, גבי, קניין דחוד הוא דקה שלי, רק בעניין, מה שנאמר בעניין קניין, יש לי צורך לעברה. היי קניין, למי מדמי לי רב נחמן, אי כמעשה בדין דמי, ומשום זה דומה לדין של דיינים. איך קניין דומה לדין שמוציאים מזה ונותנים לזה? זה, כשבדין פוסקים שפלוני חייב לפלוני, אז הם בעצם מוציאים מזה ונותנים לזה. גם בקניין חפץ עובר מזה לזה, ואף עדי קניין על ידי עדותן שרואים בקניין יוצא ממון זה בשעת הקניין מיד המקנה ליד הקונה, ומשום דדמי למעשה בדין כמרב נחמן אין צריך לומר כתובו. בגלל זה מה ש זה מה שניתן לחשוב. רב נחמן, שרב הציטט אותו למעלה, שקניין זה לא, אין צורך לצוות או לקבל רשות לכתוב, כי ככה הוא במעשה בית דין, כותבים, רושמים מעשה בית דין וחותמים על זה בלי קבלת רשות, בלי ציווי מסוים או ספציפי. אז על מה? אף אגב דחוב הוא למקנה לכתוב שטר ליפות זכותו של קונה, אפילו אחי כותבים העדים בלא רשותו, כדין כל מעשה בית דין שכוח בית דין יפה ופקרן הפקר לכתוב כל הנעשה בפניהם. רשב"ם נוגע בכללים ידועים שאחד מהם הפקר בית דין הפקר. האם בית דין יכולים להגיד ביום מן הימים מחליטים שמה שהיה עד עכשיו ברשות א' אנחנו קובעים שזה שייך עכשיו לבית, זה הפקר בית דין הפקר. והכוח הזה הוא כזה שאפשר גם לרשום את הדברים בלי שום נתינת רשות נוספת, אם כן ניבאי שלושה כקיוב שטרות. זה מה שבזה מתלבט רבה. ואם אתה אומר שקניין אינו כמעשה בית דין ולכן מספיק בפני שניים, אז מה זה שאומר אין צריך לומר כתובו? הרי זה לא לטובתו של בן אדם שבאופן כלי שהפעולות הכספיות שלו נרשמים. כן, אני חושב זה לא צריכים להרחיב על זה. זה כמה שזה פחות נרשם, יותר נוח לבן אדם. אז למה אם זה לחובתו שהדברים יכתבו, למה רב נחמן אומר אין צריך לומר כתובו? נמשיך בגמרא. בתר דבאי אדר פשטה, אחרי שרב העלה את ההתלבטות שלו, השאלה שלו, הוא תירץ, הוא הסביר, לעולם לאו כמעשה בית דין דמי. קניין הוא לא עד כדי כך הוא כמו מעשה בית דין. אך אתם המאי דיינו צריך לומר כתובו, אז למה פה בעניין קניין אפשר לרשום, לכתוב את זה, למרות שאותו מוכר חפץ הוא לא ציווה על כך? משום זה סתם קניין לכתיבה עומד. מעניין שזה התשובה לשאלה, שלעניות דעתי זה עצמו לא ברור מה כוונה סתם קניין לכתיבה עומד, אבל אם נסתכל ביחד ברשב"ם הדברים יהיו יותר ברורים. אז ביחד נלמד את הרשב"ם למטה. זה סתם קניין לכתיבה עומד משום דאין לאחר קניין כלום. מה הכוונה? דכיוון דמקנה לי בסודר בפני עדים הוא ממהר להקנותו מיד, ואינו מתחיל עד שילך וימשוך במטלטלין, או ילך ויחזיק בקרקעות. יש אדם שהוא מוכר חפץ, איך זה מתבצע? הוא מושך את הסודר של השני, ובמשיכת המוכר אותו פריט שהוא מתכוון למכור עובר מיד לרשות הקונה, בלי צורך לקונה, אם זה מדובר במטלטלין, בלי צורך לו למשוך את המטלטלין, או אם זה קרקע, בלי צורך לו ללכת לקרקע ולעשות פעולות בקרקע, פעולות מה שנקרא קניין חזקה. מספיק בזה שהוא נתן למוכר למשוך את הסודה, מיד הכל נגמר, מתבצע, וכמו שהרשב"א אומר, אין לאחר קניין כלום, הכל נגמר אינסטנט, מיד. אז מאחר שכך הם הדברים, שגם מצד המוכר עצמו הוא ממהר להקנות את הדבר, מתכוון הוא, אותו מוכר מתכוון להקנותו בעין יפה, הוא מסתם רוצה שיכתבו לו. כי דמה פסקולו פרק אפרפי, פרק חמישי של מסכת כתובות, אמר לעדים, כתוב וחתומו והבו לי, אז כאן הוא מיני, אם עשו קניין על כך, לא צריך למלוך בי, כשירצו לכתוב השטר, הם לא צריכים לשאול אותו עוד פעם, האם אתה עדיין רוצה שנכתוב לך השטר, או שם החזר, זה סתם קניין בכתיבה עומד, כמו ש... הסברנו. אז בכך רבה, אחרי שהוא העלה שאלתו איך להבין את הדין של רב נחמן שמספיק שיהיה קניין, מספיק שיהיה בפני שניים, שנשמע שהוא לא מעשה בדין, מצד שני הוא אומר אינו צריך לומר טוב הוא זה, כאילו זה כן מעשה בדין, בסופו של דבר רבה הסביר שזה באמת לא כמעשה בדין, ולמה אין צריך לומר טוב הוא, כי קניין, סתם קניין לכתיבה עומד, והמוכר זה שמשך את הסודר הוא מתכוון למכור, להעביר בעין יפה, וזה כולל כתיבת עשיית הקניין. עד כאן שיעורנו להיום.